אתם מאזינים ואתן מאזינות למאני טוקס, הפודקאסט של הקהילה של מאני טוקס, עם אבי שטרן, אמיל גולדפרב. מאני טוקס.
אוקיי.
יס.
טוב. אתם יודעים מה זה אומר? אנחנו הפודקאסט של מאני טוקס, שזה לא רק קהילת פייסבוק, כי זה גם. יש גם אינסטגרם. יש גם טיק טוק. אני לא יכול להגיד שיש תוכנית טלוויזיה, כי היא לא נקראת מאני טוקס, אבל היא נקראת בקיצור המאני. מה עוד יש? תיבת דואר?
יש מרכז מבקרים.
יש מרכז מבקרים, נכון.
יש, מדברים על הקמת מדינה, מה שבדרך.
מרכז מבקרים בגדול, זה מעין מדינה, מדינת חסות של רעננה.
גם דיברנו על הקמה של מיליציה.
וואלה, אני ראיתי עדים.
אתה לא ידוע לך, אולי לא הייתי צריך להגיד לך.
אוקיי, אולי זה החלק שלכם בא. טוב, אני לא הייתי צריך לשתף אותי בזה.
רוקמים פה בזירות.
אוקיי, אתה יודע, cannot be unheard. נייס, היינו קצת בפגרה של איזה שבוע ומשהו, כי פיגרנו, אבל עכשיו אנחנו כבר לא מפגרים. וזה הזמן, זה הזמן, אין זמן יותר טוב לספר, שעוד איזה שבועיים נפתח מחזור איתך, אמיל. יש קורס, ניתוח חברות, ניתוח מניות, נתחילים את הביזנס, מבינים את הדוחות הכספיים, מכניסים לאקסל, מתמחרים את החברה, מגיעים למחיר המניה המשוערך לפי דעתנו, ואז בודקים איך זה בשוק, ואז אם כן, זה יכול להיות השקעה טובה, מה שנקרא השקעות ערך או השקעות פונדמנטליות.
אני יכול לספר משהו, מבפנים, יש לי, אני אחלוק בעיה שיש לי. יש לי בעיה בקורס הנוכחי. שבוע הבא זה השיעור ה-11 שהוא לפני האחרון. בשיעור הזה אני מלמד על סוגי השקעות קצת מיוחדים או פחות סטנדרטיים. זה נגיע, אין לנו זמן לעסוק בזה יותר מדי, ואחד מהם זה מה שנקרא בדל סיגריה, סיגר בץ.
סיגרת בץ.
שזה לקנות חברות במחירים מאוד מאוד זולים. זו שיטה שבאפט ידוע בה, זה מה שהוא עשה בהתחלה. ואני אוהב בקורס לתת דוגמאות. אז בשתי המחזורים הקודמים נתתי דוגמה, מניה שנקראת CMC, אני גם נותן דוגמאות מעבר, ודוגמה עדכנית. אז במחזורים הקודמים הבאתי את CMC, שהיא חברה בריטית כדוגמה לסיגר בת, עוד פעם, זו חברה שנסחרת מאוד מאוד בזול, מכל מיני סיבות. ומאז המחזור הקודם, המניה עלתה ב-80%.
נייס.
והיא כבר לא סיגר בת. אז כתוצאה מכך, עכשיו אין לי סיגר בת שאני יכול להביא כמקרה עדכני לשבוע הבא, אז אני חייב למצוא במהירות כזה. אז אם יש למישהו סיגר בת להמליץ לי לקראת המחזור, לקראת השבוע הבא, אז אני מאוד אשמח לשמוע.
שלחו לנו את בדלי הסיגר שלכם. קודם כל, אני יפה איך שהשחלת את העובדה שהייתה מניה שדיברת עליה בקורס, והיא אכן עשתה אפסייד יפה. אולי זה תלמידי הקורס.
יכול להיות, יכול להיות. אבל עכשיו אין לי בדל סיגריה, אז אני במצוקה. אין לי מניה דוגמה.
אוקיי, אז חברים.
או שבמחזור הבא נראה להם עוד פעם את CMC.
לא, לא.
או שצריך למצוא משהו חדש במהרה.
כן, אז חברים, מהרו. מהרו, אחרת לא יהיה תחת סיגר בזה. אבל יש לך עוד זמן, כי זה עד שיעור ה-11 הבא, יש לנו עוד זמן, כי המחזור נפתח עוד שבועיים. יש לך עוד 3 חודשים כזה קדימה. טוב, קורס מאוד מומלץ. מחיר שווה לכל נפש. הביקורות מעללות. באמת, אני לא אומר את זה בסרקזם. וזהו, ואם זה מעניין אתכם, אז יש לינק פה למטה בספוטיפיי, או באיפה שזה לא יהיה גם.
כן, ובסוף הפרק הזה, אולי תהיה פינת רכילות, ואז כן נדבר בסרקזם, גם יכול להיות.
כן, יש מצב. יכול להיות. טוב, היום, וואו, היום אנחנו הולכים לדבר על חברה, מה החברה? וואו, חברה.
איך היית מתרגם את השם שלה בעברית? אני פונה לך, כי אני יודע שאתה ממש טוב בלתרגם שמות מלועזית לעברית, לכן אני...
מחיריקו.
מחיריקו, יפה, מחיריקו. חברת מחיריקו, הבינלאומית.
אנחנו הולכים לדבר על קוסקו. כן, קוסקו. עכשיו אנחנו אומרים שבסוף הפרק אמיל יספר על פוזיציה שהוא לקח. אבל אתם לא תדעו מה היא. לכו תדעו. אולי היא בלונג, אולי היא בשורט, אולי זה אפילו פוזיציות אופציות. שבה אין כיוון בכלל. אבל זה מאוד כדאי לשמוע את זה, כי זה סופר מעניין.
יש משהו לא הוגן אבל במה שאתה עושה, כי צופי המאני הלאומי כבר יודעים את התשובה.
כן, אבל אתה יודע. מי אלה? כאילו, בסדר? אז מה אם הוא יודע את התשובה? אוקיי. אז טוב, בואו נפתח את ה... בואו נספר את החברה הזאת, כי זה באמת חברה מפעימה. אני אנסה לא להפעים מדי, כאילו, בואו לא נהיה פה what's his face. אתה יודע, זיכרונו לברכה. קוסקו זה סופרמרקט, אבל לא ממש או לא רק. בסדר? נעשה ספתח כזה. קוסקו זה בעצם מעין סופרמרקט, מוצרים באריזות גדולות, מחירים זולים, ומי שיחפור קצת יגלה שזו חברה מאוד חדשנית, ושעושה דברים שונה, וכל התרבות העסקית שלהם היא אחרת. אנחנו נפתח את זה בפרק. ההכנסות של החברה עולות באיזה 10% כל שנה. אבל בוא נספר קצת את ההיסטוריה, ושנבין את החברה הזאת, מאיפה היא באה. אז בעצם, ההיסטוריה של קוסקו, זה, לכאורה החברה הוקמה בסביבות 83, אם אני זוכר נכון, ונהייתה נסחרת וזה בשנת 93, אבל זה לא התחיל אז באמת. ההיסטוריה של קוסקו הולכת אחורה בזמן לשתי חברות קודמות, שזה פדמרט ופרייס קלאב, ששתיהן נשענות על חברה בשם פדקו.
פדקו, כן. קוסקו, האם יש קשר?
כן, בוא נראה. אז בקיצור, בוא נספר את ההיסטוריה, ואנחנו צריכים להגיד את השם של האדם, האיש, סול פרייס. קיצור, סול עבר לסן דיאגו, והוא היה עורך דין, וכעורך דין הוא ייעץ לכל מיני חברות ועסקים, ובין היתר, היו שתי חברות שהוא ייעץ להם, שתי חברות מעניינות. האחת נקראה The Seven Seas Locker Club. שמה זה אומר? זה עסק שהולך ככה. זה שירותי לוקרים למלאכים בצי, ספנים. הספינות היו מגיעות לנמל, הם היו יורדים למטה, הם היו צריכים להחליף את הבגדים, להוריד את המדים ולהחליף לבגדים של casual. אז סיפק להם לוקרים. אממה, אתה מספק להם לוקרים, מה, לא תצאים בזה, תציע להם גם תספורות שם. בוא תציע להם שירותי כביסה, תחצו אך נעליים, תמכור אוכל, וזה, אז בעצם אתה מושך אותם עם הלוקרים, ואז אתה מספק להם מלא שירותים.
כן, מה שנקרא קרוסל. או לוס לידר, כנראה הלוקר זה לוס לידר, ואתה מושך, ואז על בסיסו אתה מציע עוד מוצרים.
נכון, נכון.
כי אם נחשוב על זה לעומק, זה קצת כמו שאמזון, נגיד, מכניסה המון כסף מפרסומות, היא בעצם מושכת את האנשים לקנות אצלה באתר אי-קומרס, ואז היא עושה המון כסף על זה שהם בכלל רואים פרסומות, זה קצת דומה, קרוסל.
זה כמו שבאיקאה אתה הולך לקנות נקניקייה, ואז אתה יוצא עם רהיטים.
דרך אגב, בקוסקו גם יש קטע עם הנקניקייה.
אנחנו נדבר עליו.
כן, שעוד נגיע אליו.
אנחנו נדבר עליו. אוקיי, עכשיו. אז זו חברה אחת שהוא בעצם נחשף אליה. חברה נוספת היא חברת תכשיטים בשם 4-Star Jewelers. ו-4-Star Jewelers מכרו תכשיטים בכמעונאות, כלומר לצרכן הקטן, ובסיתונאות, כלומר לעסקים. והלקוח הסיתונאי הגדול ביותר של התכשיטנים... נקרא פדקו. מה זה פדקו? פדקו הייתה בעצם מועדון חברים, מועדון לקוחות, מועדון צרכנים, בערך, ללא מטרות רווח, וזה נועד לעובדי מדינה. וזה היה בלוס אנג'לס. אז בעצם אתה עובד מדינה, אתה משלם דמי חבר למועדון, וזה מאפשר לך לקנות מוצרים ממש בזול. אוקיי? פדקו מרוויחה בעיקר מדמי המנוי, כי למוצרים היא לא ממש מרוויחה. וזהו, וזה היה ביזנס, וזה היה ביזנס טוב. היה רק סניף אחד בלוס אנג'לס, ומסתבר שאנשים ממדינות שונות בארצות הברית היו נוסעים לסניף הזה. כאילו, ואז סול והחבר'ה מהתכשיטים מסתכלים על הדבר הזה ואומרים, בוא נע, זה סופר מעניין, יש לך סניף אחד, רק בלוס אנג'לס, אנשים מכל מיני מדינות נוסעים עד לשם בשביל לקנות שם, כי זה כנראה דיל נורא משתלם, עובדי מדינה. אז הם פונים לפדקו ואומרים להם, בואו נפתח שלוחה שלכם פה בסן דיאגו. הדירקטוריון של פדקו שומע אותם ואומר, תשמעו, אנחנו לא למטרות רווח, זה לא כזה מעניין אותנו. עכשיו, סול פרייס גדל במין תרבות, כאילו, הוא אדם מאוד הוגן. הוא אדם מאוד הוגן עם ערכים וזה, אתה יודע, הוא יכל לא לעשות, הוא יכל לא לפנות עליהם, הוא אמר, בוא נפתח כזה בעצמנו, מתחרה. אבל לא, והוא פונה עליהם עוד פעם, ומפציר בהם. בואו נעשה, תקשיבו, בואו תפתחו פה זכיינות, אני כאן, אתם תיקחו את האקסטרה רווח, whatever, וזה, נעשה שיהיה פדקו בסן דיאגו, זה, הדבר הזה הוא להיט. לא זרומים איתו. ואז הוא החליט, טוב, אז אנחנו נפתח אחד משלנו, ניסינו, כמיטב יכולתנו, ומקימים את הסניף הראשון של פדמרט. למשפחה של אשתו היה איזה מחסן, ווירהאוס כזה גדול, והם מקימים שם את פדמרט. אוקיי, עכשיו מה הרעיון? באותו זמן יש חוק בארצות הברית שאומר שיצרנים יכולים להכתיב מחיר מינימום למוצרים שלהם. אתה יכול להגיד, אני לא מוכן שזה ימחר בפחות משתי דולר. ועל פי החוק האמריקאי, אסור לך למכור נמוך מזה לציבור הרחב. אתה לא יכול לשבור את המחיר. אבל כל הקטע של פדקו היה מחירים מאוד זולים לעובדי מדינה וזה, וסול פרייס קולט שאוקיי, אנחנו עדיין יכולים לעשות את זה. כי אנחנו פותחים מועדון חברים לעובדי מדינה, זה לא הציבור הרחב, וככה אנחנו יכולים להיות דיסקאונטר, מה שנקרא למכור במחיר נמוך יותר מהמחיר מינימום שהיצרנים הכתיבו, אז היה כזאת מגבלה. ווואלה, זה הולך פצצה. הם מכניסים 3 מיליון דולר בשנה הראשונה, ואז הם פותחים עוד סניף. וזה הולך אחלה. ואז הם פותחים עוד סניף, וב-1959 פדמרט מנפיקה, הם מגייסים 2 מיליון דולר, מתרחבים ומוסיפים חידוש. תחנת דלק צמוד לסניפים.
שמה הרעיון בזה?
שהרעיון בזה, הדלק נמכר שם בקצת פחות מהמחירים באזור. אז אתה יודע, הם מוכרים בקצת פחות מהמחירים באזור, מכוניות מגיעות וזה, אם אתה כבר מתדלק, אז בוא תיכנס, תקנה.
כן, שאז עוד פעם, זה גם הקרוסל הזה, נכון? שאתה מגיע לשם בשביל הדלק, ואז קונה.
נכון, אוקיי. אחרי זה הם גם, הם בוטחים בית מרקחת. עד היום יש בתי מרקחת בקוסקו, שזה דבר שכנראה הוא לא כל כך טריוויאלי. והם מוכרים מאוד מאוד בזול. אוקיי? עכשיו, באותו זמן, סול מגדיר את ארבעת הכללים של פדמרט, שזה לתת ערך גדול ללקוחות, לשלם יפה לעובדים, שזה דבר שמאוד מיוחד לגבי הבן אדם הזה, לשמור על פרקטיקות עסקיות עוגנות, ולהציף ערך למשקיעים. אלה הם ארבעת הכללים. עכשיו אתה אומר, נשמע טריוויאלי, בטח כולם עושים את זה. זה כללים מאוד בסיסיים, אבל לא ממש. אתה דיברת על לוס לידר, ואני רוצה לומר שבפדמרט לא עשו לוס לידר. הוא אומר, אנחנו, המטרה שלנו, זה בעצם לתת ערך גדול ללקוחות. מה אתה עושה כשאתה עושה לוס לידר? אתה מוכר מוצר בזול כמו הקלאסיקה הידועה, אוף בשקל של רמי לוי. אתה מפסיד עליו, אתה מושך ככה לקוחות, ואז משחיל אותם בדברים האחרים. אז הוא אומר, אם אנחנו נעשה לוס לידר, אנחנו לא מייצרים ערך ללקוח, אנחנו מפסידים על דבר אחד בשביל להיקר דבר אחר, ואז זה לא היה כזה זול. אז כעיקרון, הם משתדלים להרוויח מעט, מעט מאוד, אבל כן להרוויח. אוקיי. עכשיו, עד היום, הכללים האלה, איכשהו עברו גלגולים, הם כבר לא אותם כללים וזה, אבל הם מתקיימים בקוסקו, שבסוף אנחנו נגיע אליה, עד היום קוסקו משלמת לעובדים יותר מכימוניות אחרות. הם משלמים יותר לעובדים. ויש לזה כמה תוצאות. בין היתר יש שיעורי נטישה נמוכים משמעותית. זאת אומרת, 7% ביחס ל-20% אצל המתחרים. העובדים נשארים. והם יותר נאמנים. ומכל מיני סיבות יש גם פחות גנבות של עובדים בסניפים, וגם ההנהלה היא די נשארת. וזה איכשהו טוב לתרבות הארגונית של קוסקו. זאת אומרת, תרבות ארגונית זה פרמטר מאוד חשוב בעסקים, כי זה ברמה הכי בסיסית. אם יש ארגון שהוא מקולקל מבפנים, הוא הרבה פעמים מקולקל בכל מיני רבדים, ולמשקיע זה לא טוב. אז בקוסקו, כרגע אנחנו בפדמרט, אבל זה לא תופעה. קיצור, עוברות השנים, שנות ה-70, סול מתעייף, ופורש מניהול אקטיבי, עובר לדירקטוריון, מביא הנהלה שתחליף אותו, והוא מחפש שותף אסטרטגי שיכול לעזור לו להרים את פדמרט. ולהתחרות, כי יש הרבה עכשיו, יש וולמרט ויש כל מיני כימוניות אחרות שמתחרות, וזה לא פשוט לעשות את הביזנס הזה, איכשהו מתגלגל לאירופה. עכשיו, באירופה באותו זמן, יש טרנד, שנות ה-70, של היפרמרקטים. זוכרים קטנים, היפרקול, היפר זה.
מה ההבדל בעצם בין סופרמרקט רגיל להיפרמרקט?
אז בהיפרמרקט מוכרים הכל. הכל. כל מה שאתה יכול לדמיין, גם כלי עבודה וגם מזון וגם זה, ומה שאני מנסה להגיד, היינו בטוחים שהאמריקאים המציאו את הדבר הזה. לא, האירופאים. באירופה זה נהיה הדבר, שבמקום אחד מוכרים הכל. ואז הוא פוגש שם בן אדם גרמני בשם הוגו מן. הוגו מן, יש לו כזה רשת, והוא סוגר איתו על עסקת סוג של, הוא מכניס אותו כמשקיע. ישיבה דירקטוריון ראשונה, הוגו מן וסול פרייס, כסח, רבים, צעקות. זה נגמר בזה שהוגו מן מפטר את סול פרייס, ונועל אותה משרד, ובועד אותו מהחברה.
ואיך הוא יכול לפטר אותו?
או, כי מסתבר שהוגו מן קיבל חלק גדול יותר מהמניות, ולהוגו מן הייתה שליטה יותר גדולה בחברה.
סול פרייס עשה את הדעות מספר אחד, הוא בעצם הביא שותף,
כן,
יש לו כוח לפטר אותו.
אז לסול פרייס יש תכונה, הוא יזם אדיר, הוא חדשני, אבל הוא לא כזה ביזנסמן ממולח כמו שהיית רוצה.
כנראה פחות חזק בעולמות המימון, תאגידי, דברים כאלה.
בוא נראה. אוקיי, עכשיו הנה העניין. הוגו מן בכלל לא התעניין בפדמרט. הוא פשוט רצה את הנדלן שלו. וספוילר אלרט, 5 שנים לאחר מכן פדמרט נמחקת. הוגו מן עושה שם קופה. אבל בוא נחזור למצב שבו סול פרייס, נבעת מהחברה ביחד עם הבן שלו רוברט, מחליטים להקים עסק חדש. עכשיו, הם עושים סיור מוכין, וחושבים מחדש על פדמרט, ומגיעים למסקנה שהכוח הגדול ביותר של פדמרט, היה ניהול המחסנים. אוקיי? הם מסובבים שנייה את הקובייה הזאת, והם אומרים דבר כזה. איך זה עובד? בעצם היה מחסן מרכזי שממנו נשלחת הסחורה לכל החנויות ברשת. הם מנתחים ומגיעים למסקנה שרוב הרווחיות של פדמרט, הגיעה אני לא יודע לקרוא לזה לוגיסטיקה באמת, אבל מניהול המחסן והמלאי. ושאולי העסק חדש שהם צריכים לעשות, צריך להתמקד בזה. כי הם מבינים שבגלל התחרות, הסניפים עצמם לא באמת תורמים המון הרווחיות. ואז הם מחליטים, אוקיי, הנה העסק החדש לנו, הנה פעילות הליבה. לא כמעונאות, לא נמכור לצרכן הקטן בדמי חבר, סיטונאות. אנחנו נהיה מחסן גדול, שבו עסקים קטנים, באים לקנות את הציוד שהם צריכים, את הקטשופים ואת כל מה שזה, מסעדות וזה מספר, כולם מחסן ענק, עסקים קטנים באים לקנות אצלנו, ומה זה נותן לנו? זה מאפשר לנו להיות מרושלים. זאת אומרת, אפשר שהסחורה תהיה זרוקה על פלטות על הרצפה, לא צריך שהמחיר יפנה החוצה, אפשר פשוט לעשות את זה מאוד מאוד מרושל, כי הרי לקוחות פרטיים לא הסכימו לקנות בתנאים כאלה. זה רק עסקים יסכימו לתנאים האלה. ובנוסף לזה, נחתוך גם את כל הלוגיסטיקה. נעשה שהיצרנים עצמם של המוצרים יבואו עם מסעיות, הם יפרקו את המטען בתוך המחסן הזה, העסקים הקטנים שהם הלקוחות, משלמים דמי מנוי, באים קונים בצורה מרושלת, ואנחנו מתרכזים במה שאנחנו טובים בו, שזה ניהול המלאי והמחסן. אוקיי? עם מעט מאוד התעסקות. וככה הם מקימים את פרייס קלאב. פרייס קלאב הוא מועדון חברים רק לבעלי עסקים. בקיצור, הם פותחים את הסניף הראשון של פרייס קלאב, ווואלה, לא קל. לא הולך פשוט. לא כמו פדמרט. קשה לזה להתרומם. ואז עוברים כמה חודשים, ופונה אליהם איזה אגודת אשראי, שזה בגדול אוסף של אנשים שמאוגדים יחדיו ויוצרים מוסד פיננסי. ואגודת האשראי אומרת, תשמעו, אנחנו לא עסק קטן, אבל אנחנו נשמח שהחברים באגודת האשראי יהיו לקוחות שלכם. ופרייס קלאב חושבת על זה ואומרת, טוב, בסדר, ישלמו טיפה יותר מבעלי העסקים שמנויים, יעשו גם דמי מנוי, ויהיו לקוחות שלנו. ואז בעצם קורה שאנשים פרטיים, ריטייל, כימונאים, כאילו כימונאות, רוצים לקנות בפרייס קלאב שמיועדת בכלל לסיטונאות.
כן.
כי הם חשבו שזה לא יהיה נעים לקנות ככה.
מעניין.
ואז אנחנו מגלים שצרכנים בכיף באים לקנות בזה כי זה זול.
כן, בעצם נקלעו למודל העסקי שלהם בטעות.
כן, ואז יש פה לאוזן. יש פה לאוזן מאוד חזק. כי גם העסקים הקטנים שכן קונים אצלהם, הם גם אנשים בפני עצמם, ונהיה פה לאוזן. ואז יוצא ש... האשכרה הם מגלים בטעות שהצרכן הפרטי מוכן לקנות בתנאים כאלה, שאתה לא מפונפן וזה. עכשיו צריך להבין גם משהו, הם עושים את זה מאוד חכם. אתה יודע, בדרך כלל בסופרמרקט באותה תקופה, מספר המקטים, המוצרים הייחודיים, המקטים.
מקטים.
מקטים, היה נגיד 50 אלף, יכול להיות 100 אלף. להם יש בסביבות ה-3,000 מקטים. הם אומרים, אנחנו נחזיק רק מוצרים שעפים מהר מהמדף. דברים שקל למכור אותם. אז אתה אומר, גם כן, חוויית קנייה קשוחה, אבל מסתבר שזה איכשהו קוסם לאנשים הפרטיים. ואז כשזה עובד, כל מיני יצרני נקניקיות וכאלה, אומרים להם, בוא, יש לכם הרבה לקוחות כזה, אז בוא נמכור אצלכם נקניקיות. אז סול פרייס ורוברט חושבים ואומרים, בוא אנחנו נעשה את זה. הם פונים לאיזה יצרן נקניקיות, ואומרים לו, אולי אתה רוצה למכור אצלנו נקניקיות? והוא אומר, בכיף, אני לא רק, אני גם מספק לכם את העגלות שבהם מוכרים את הנקניקיות. וככה נולד דיל ה$1.5 לנקניקייה וסודה, שקיים עד היום. ב$1.5 אתה מקבל נקניקייה וסודה. היום אבל הם מייצרים את הנקניקיות.
גם העלו את המחיר או לא?
מה שידוע לי, לא.
כאילו הם בעצם...
נכון לחודשים האחרונים, לא.
כי בעצם הדבר הזה הוא אחד ה...
זה היה לא סטידר היחיד שלהם, אגב.
כן, שזה דבר די... די מטורף. אפשר לקנות שזה ממש מוסד אמריקאי, הנקניקייה בקוסקו. כי זה המוצר היחיד בערך שהמחיר שלו בהגדרה לא עלה שנים על גבי שנים.
היה את זה בקוקה-קולה, אם אני זוכר נכון, קוקה-קולה משך איזה 50 שנה או משהו כזה.
נכון, גם היה להם הרבה זמן ונשברו.
מחרה בניקל או משהו כזה.
כן. פה הם על סף להישבר. אני לא יודע אם הם לא נשברו או שהם על סף להישבר, אבל זה ממש מוסד אמריקאי.
תראה, זה מוסד, אתה יודע, לא נראה לי שהם צריכים לגעת בזה. לא נראה לי שהם צריכים, לא נראה שזה ישבור אותם. אבל אנחנו עדיין בפרייס קלאב, אוקיי? אנחנו עדיין בפרייס קלאב, ואז סול פרייס בעצם מגלה של הריטייל, אין שום בעיה לקנות במחסנים ענקיים, שהסחורה מונחת על הרצפה, באריזות גדולות, בלי לוגיסטיקה, היצרנים פשוט מביאים את הסחורה למחסנים, המחיר מדבר, אוקיי? פרייס קלאב מתחילה להתפשט, לפתוח עוד סניפים, ומסתבר שבכל המודל הזה יש גם פיצוח ברמה המימונית. כי מה בעצם קורה? הם משלמים שוטף 30 לספקים. אתה מזמין סחורה, אתה משלם שוטף 30. 30 יום אחרי זה יקבל את הכסף. אבל היצרן מביא את הסחורה, מניח אותה על הרצפה, והיא כבר מתחילה להימחר.
כן.
זאת אומרת, הם מכניסים כסף עוד לפני שהם משלמים על הסחורה.
נכון. בהגה המקצועית זה נקרא און חוזר שלילי. יש את זה באמזון, נגיד, זה היה מאוד בולט. ואז כשיש און חוזר שלילי, זה מאפשר לחברה שצומחת להכניס יותר מזומן ממה שהיא מרוויחה, כי זה כאילו הספקים שלה מלווים לכסף כל הזמן, בלי ריבית, שהיא לא צריכה להחזיר. כי עוד פעם, יש את הדינמיקה הזאת, שמקבלים את הכסף ב-day one, ורק, וישר עושים את המחירה, ורק בעתיד, אבל הם משלמים את הכסף. אז באמת יש פה את הפער הזה.
נכון, ומשלמים הוגן, שוטף 30. עכשיו, אם fast forward למה שנהיה בסוף קוסקו, אז... אם אתה תבדוק את זה, לקוסקו יש יותר מ-12 מחזורי מחירה שנתיים, זאת אומרת, סחורה על המדף בדרך כלל נמכרת תוך פחות מחודש. אז יוצא מצב שהם יכולים להזמין פעמיים מאותו ספק, ועוד לא שילמו לו בכלל.
כן.
וזה גורם לכך שיש להם כמעט פלוט. יש להם כאילו, פלוט בחברות ביטוח זה שיש לך כסף יושב בערימה, כן. שאתה מחפש מה עושים איתו. כן. אז להם יש מלא כסף בערימות.
נכון. תראה, אצלם זה כן סכום שהוא יחסית קטן.
יחסית, בגלל שזה, אתה יודע, זה לא חברת ביטוח.
וזה לא, וזה גם מתגלגל מהר. יש, איפה ראיתי, הנה, יש חברה, דוגמה, Eventbrite, EB, הסימול של המניה, זו חברה שמארגנת אירועים. ואצלם מה שקורה שכשאנשים, זו חברה שמקרטסת, אני עכשיו, נגיד, אנחנו נרצה לעשות אירוע בקהילה של מאני טוקס, אז צריך, נגיד, שיהיה לנו כרטיסים, דברים כאלה, זה פלטפורמה.
אתה מפיל פה פצצה.
אז אתה יכול ללכת לאבנטברייד, ולעשות את הקריטוס שם. אז אבנטברייד האלה, עד שהם משלמים, הם יגבו את הכסף מיד ממי שירצה לקנות כרטיסים להופעה של מאני טוקס, ועד שהם ישלמו אותו למאני טוקס יהיה איזה זמן. אז אבנטברייד, מי שרוצה לראות איך זה נראה, יש לה הרבה מאוד כסף שכל הזמן יושב אצלה ולא שייך לה, והיא יכולה לעשות עליו ריבית, אז זה שווה משהו. אז זה דבר שהוא נחמד.
טוב, אז יש לנו כאן עסק שתכלס מנוהל יחסית בקלות בהשוואה למה שהיית חושב, הכל קורה עם מעט מאוד לוגיסטיקה, הוא קפיטל לייט, כסף נכנס ורק אז יוצא, ומוכרים את הסחורה מאוד מאוד מהר. זה בין היתר אגב תוצאה של העובדה שמחזיקים מעט מאוד מקטים. כי כשאתה מחזיק מוצר נישתי שכמעט אף אחד לא קונה, אז אתה יודע, לוקח לו זמן, אבל הם מחזיקים רק מוצרים שעפים מהמדפים. אז הם יכולים למכור אותם מאוד מאוד מהר. שלוש שנים אחרי שפרייס קלאב קמה, היא הופכת לחברה ציבורית ב-1979, אבל היא לא ממש מנפיקה. היא לא מנפיקה ומגייסת כסף. היא לא צריכה אותו.
אז מה היא בעצם עושה, מה שנקרא direct listing?
גם לא.
אז איך היא מנפיקה? מה זה אומר שהיא מנפיקה?
היא לא נרשמת למסחר בבורסה.
אז מה זה אומר שהיא מנפיקה?
היא נהיית חברה ציבורית. ואז איכשהו אנשים קונים OTC, אחד מהשני התמניות.
אוקיי.
היא פשוט נהיית חברה ציבורית, טוב, אנחנו חברה ציבורית, אנחנו לא צריכים להירשם בבורסה, המניה שלנו לא נסחרת, אנחנו לא צריכים להנפיק, אנחנו לא צריכים כסף, ופשוט אנשים פרטיים שמחזיקים את המניות, מוכרים אחד לשני את המניות.
היום אני לא יודע אם זה קיים, נגיד בשנים האחרונות הייתה תופעה, מה זה אומר להנפיק? להנפיק זה שבאמת חברה באה לציבור, היא מוכרת מניות לציבור ומגייסת ככה כסף. אבל בשנים האחרונות יש גם חברות שלא צריכות לגייס, נגיד ספוטיפיי, כשהיא נרשמה, היא לא הייתה צריכה לה מספיק כסף. אז יש סתם משהו דומה, זה נקרא direct listing.
נכון, אבל זה, הם לא מנפיקים, בגלל זה לא אמרתי, הם הופכים לציבורים.
כן, גם ספוטיפיי אפשר להגיד שהם הפכו לציבורים, לא בדיוק הנפיקו, כי הם לא גייסו כסף, שתפכו לציבורים יום אחד, בסלק עשו את זה, זה נקרא direct listing.
נכון.
ואז יום בהיר אחד, פתאום אפשר לקנות ולמכור את המניות.
מאנשים שכבר מחזיקים.
כן, כן.
אז זהו, אז יוצא מצב שאז באותו שלב, בשנת 79, אם אתם רוצים מניה של קוסקו, אז תמצאו מישהו שיש לו כזאת ותקנו ממנו ישירות. אוקיי, אבל ב-1982 בסוף הם נרשמים למסחר בנסדק. ידה ידה ידה, אנחנו בפרייס קלאב עדיין. זה לא קוסקו. כי אז מישהו אחר מקים חברה בשם קוסקו. וזה לא סול פרייס. מה שקורה זה שסול ורוברט, כמו שאמרנו, הם יצירתיים, אבל הם לא כאלה דורסנים, קיים להם מתחרים כל הזמן. גם וולמארט היה להם סוג של מתחרה כזה, מועדון עם לקוחות עם זה. יש להם כל המתחרים, אנשים מבקשים להתייעץ עם סול, והוא זורם, הוא נפגש איתם ומייעץ להם, ואז הם מקימים מתחרה לו. ובסבבה שלו, עכשיו יזף בשם ג'ף פרוטמן, גם כן, בודק עם סול, אם הם רוצים לעשות משהו ביחד, אומרים, לא, אנחנו בסדר. ואז אותו יזם, ג'ף ברוטמן, אוסף כישרונות שעבדו בפדמארט ובפרייס קלאב, וביניהם בן אדם בשם ג'ים סנגל. שג'ים סנגל היה מי שאחראי על אופרציית ה-Warehouses המקורית של פדמארט, זו שהיא הלב של המודל העסקי של משהו עכשיו פרייס קלאב, וסנגל היה גם בן חסות של סול פרייס. אז סנגל, יחד עם עוד איזה 12 אנשים שעבדו בכל אותם חברות שסול פרייס הקים, חוברים יחדיו ומקימים קוסקו, שהיא מתחרה ישירה בפרייס קלאב. עכשיו, פרייס קלאב סבבה. וקוסקו יותר סבבה. הולך לה ממש אחלה. היא גדלה, מתפשטת כמו אש בשדה קוצים, מגיעה להכנסות של מיליארד דולר תוך 3 שנים, ומונפקת ב-1985, שנתיים אחרי ההקמה. ידה ידה ידה, ב-1993 קוסקו ופרייס קלאב מתמזגות. יש מיזוג בין שני החברות האלה, וזה מסוג המיזוגים שעובדים כן טוב. כי יש תרבויות עסקיות דומות. יש היכרות, קומרדרי בין האנשים.
כן.
ג'ים סנגל הופך להיות המנכ״ל של החברה הממוזגת שנקראת קוסקו. וכל הידע וכל הניסיון וזה מתמזג מושלם, כי זה בעצם הכל נולד מאותו מקור. שזה מה שבהתחלה היה פדמארט, ואז פרייס קלאב, כן, ועכשיו קוסקו.
שזה דרך אגב דבר שהוא מאתגר, נגיד, דיברנו פה בעבר, לדוגמה, על טאבולה ואוטברנד, שניסו להתמזג, והיה בעיה עם התרבות שהייתה שונה, או נגברנו גם על יוניטי, שקנו את איירון סורס הישראלית, ושם המיזוג נראה שהולך קטסטרופה, גם בגלל התנגשות מאוד חזקה, בין התרבות של יוניטי, שזה תרבות יותר של מנוע גרפי, ואמריקאים, פה ישראלים, פרסום, זה לא השתלב כל כך ביחד. וזה דבר שהרבה פעמים מכשיל מיזוגים. אז כשזה ככה באמת, זה סיכוי הצלחה, ביותר גבוה.
כן, וזה באמת הודות לתרבות המאוד חזקה, והעקרונות העקרונות המאוד מוצקים שסול פרייס שם יצק, ושכולם מאמינים בהם, ושעבד להם. טוב, בוא נדבר על המודל העסקי של קוסקו. אז קוסקו בעצם מוכרת מאוד בזול, ובשביל לקנות בקוסקו צריך לשלם דמי חבר. זה מועדון צרכנים. אז במנוי הבסיסי אתם משלמים $60 בשנה, בשביל לקנות מוצרים מאוד בזול, ויוצא שהמנגנון הזה, מעוד כמה סיבות, מושך לקוחות יותר עמידים. מסתבר שהלקוח הנורמטיבי של קוסקו, מרוויח בממוצע חציוני, אני לא יודע מה הנתון שהשתמשו בו, אבל $125,000 בשנה. כאשר בוולמארט הלקוח החציוני, הכנסה החציונית של הלקוחות זה $80,000, ובארצות הברית באופן כללי זה $71,000. אז אפשר להגיד שהלקוחות של קוסקו זה, 70%, מרוויחים 70% יותר מהחציון בארצות הברית.
כן, אחוזון גבוה.
נכון. עכשיו, צריך לזכור שקוסקו מוכרת באריזות גדולות. היא אומרת, אל תשגע אותי. כן. הנה הסחורה, תקנה.
ואין פינפונים מסביב.
ואין פינפונים מאוד מסביב. מאוד נכון. עכשיו, אפשר לנחש שאם זה אריזה גדולה, צריך מקום מחסון. אתה צריך בית כנראה גדול, להחסן את הדברים, אז זה גם הגיוני לאור הדבר הזה. גם האריזות הגדולות, באופן מעניין, מצמצמות את כמות הגניבות. כי לך תחביא 2.5 קילו קשיו במכנסיים. אתה מבין?
כן.
והמנגנון הזה של דמי חבר, יש לו אפקט פסיכולוגי, כי אם כבר שילמת דמי חבר, אתה לא רוצה את פרייר, אתה רוצה לנצל אותם.
נכון.
שילמתי כבר כסף הפרונט, אז אני אלך ואני אעשה את זה. עכשיו, בוא נדבר על התמחור. קוסקו מוכרים בזול, גם בגלל האריזות הגדולות, שמאפשרות להוזיל את המחיר ליחידה, אבל הם גם שמים מגבלה על המרקאפ. מרקאפ זה בעצם, אם אתם קונים סחורה מאיזה סיטונאי, ואתם רוצים למכור את זה לצרכנים, אתם קניתם ב-10, אתם מוכרים את זה ב-16, אז עשיתם מרקאפ של 6 שקלים. אוקיי? מרקאפ זה כמה אתם מוסיפים על מה ששילמתם כדי למכור הלאה.
כן, בעצם הרווח שלו.
נכון. על אז המוצר. הם שמו מגבלה של 14% מרקאפ. זה לכל היותר. זה יכול להיות 6%, זה יכול להיות 8%, אבל מקסימום 14%. למעט על המותג הבית, הקירקלנד סיגנצ'ר, ששם מותר להם עד 15% מרקאפ. הם מגבילים את הרווח שהם עושים על המוצר. בשם השוואה, בחנויות קולבו נורמטיביות מקובל 100% מרקאפ. בוולמארט זה 25% מרקאפ. עכשיו, ג'ים סנגל, שנהיה המנכ״ל של קוסקו, הסביר פעם שהצרכן לא מרגיש עד 3% העלאות מחיר בשנה, הצרכן לא מרגיש. הוא אומר, ואם תחשבו על זה, אם אני מעלה את המחיר ב-3%, אני מגדיל את הרווחיות הגולמית שלי ב-50% בערך. לא מדויק המספר, אבל כאילו, כי אם המרקאפ הוא 6% לצורך העניין, 3% העלאת מחיר, ותראו כמה גדל את הרווח שלי.
כן.
אז הם מוכרים את זה מאוד בזול, והם גם מאוד עוגנים מול הספקים, שונה מוולמארט מאוד. הם עוגנים מול הספקים. ולא רק שהם עוגנים, יש להם גם כוח מיקוח עצום מול הספקים. למה? כי תחשוב, לוולמארט יש היום איזה 150 אלף מקטים. לקוסקו יש פחות מ-4,000. זאת אומרת, הם קונים מעט מוצרים, אבל הם מוכרים ים. לדעתי שליש מהאמריקאים לפחות. הם חברים שם. אז מה קורה? יוצא שקוסקו היא לקוח עצום לכל הספקים שלה. קוסקו יכולה להיות אחראית ל-50% מההכנסות שלו. ואז זה, הקשר שלהם, יש להם גם בקוד האתי שלהם להיות הוגנים עם הספקים, אז הם בקשר טוב עם הספקים, ומצד שני, יש להם כוח מכוח, ואומרים, תקשיבו, יש לנו מלא לקוחות, תנו להם מחיר.
כן, גם המשמעות שיש מעט מקטים, נגיד אם ניקח קטשופ, אז מכל קטשופ בקוסטקו יהיה ממש מעט סוגי קטשופ. Mm-hmm. אולי שני סוגי קטשופ, 3, לא יותר מדי. ואז, לעומת, בוולמרט שיהיה את כל הסוגים של הקטשופ, שוולמרט זה סופרמרקט שהוא רגיל. ולכן בקוסקו גם יש להם איום מאוד קרדיבילי שהם יכולים מחר לבוא, אם יש להם רק שני קטשופים, אז יש להם רק שני גופים שמספקים להם את הקטשופ. אז אם אחד הגופים עושה בעיות, או קוסקו יגיד לו, אוקיי, ביי, אני אביא מישהו במקומך. והבחור הזה יאבד במכה כמות מטורפת של הכנסות. וזה כוח מאוד מאוד חזק, שהוא שונה ממה שיש עוד פעם בוולמרט, שיש לה פחות כוח מול, יש עדיין כוח, אבל הכוח שלה מול הספקים ספציפיים הוא לא כמו קוסקו.
נכון. אבל הקשר שלהם עם הספקים הוא מאוד מאוד טוב, ויוצא שגם הלקוחות של קוסקו מאוד מודעים ברמת המחירים. זאת אומרת, יש איזו אנקדוטה כזאת של, נגיד, אם אתה מוכר שוקו ומחירי הקקאו ירדו בשוק הסחורות, אז כאילו לקוחות מודעים לזה, והם מעבירים הלאה את ה... תגידו, קוסקו, למה... מה עם המחיר של הדבר הזה? וקוסקו כן. מעבירה את זה על הספקים, ואומרת להם, תשמעו, מחירי הקקאו ירדו, למה אתם לא מורידים את המחיר?
כן, כן, נראה לי זה קשור באמת, הכוח של קוסקו זה שהיא הצליחה לבנות אמון מאוד מאוד, מאוד גדול אצל הלקוחות שלה. הלקוחות יודעים שאם הם באים לקוסקו, הם יקבלו את המחיר הכי זול.
נכון.
מה שנקרא, אין פה גלות. כי אם קוסקו באמת מצליחה להביא למצב שהיא מורידה את העלויות, אז היא גם תוריד את המחיר. באופן מיידי, הלקוחות יודעים שכל הזמן יש להם, הם יודעים, זה החוזה הבלתי כתוב, שהלקוחות עם החברה. שבכל רגע נתון הם מקבלים שם את המחיר הכי טוב שיש בעולם.
נכון. ויש להם גם את מותג הבית, קירקלנד סיגנצ'ר, שאם בוולמארט אחד מכל 6 מוצרים זה מותג הבית, בקוסקו זה יכול להיות אחד מתוך כל 2-3 מוצרים. קירקלנד סיגנצ'ר מאוד נוכח שם. עכשיו זה נשמע איו, כאילו מה, מותג הבית, אבל אצלהם מותג הבית הוא טוב.
כן.
הם בוחרים, אומרים, תקשיבו, אנחנו לא צריכים מגוון של 10 קטשופים, אנחנו צריכים 2-3 שנמכרים טוב, וקירקן סיגנצ'ר לצורך העין הוא טוב. נשמע שמה שהם עושים, עושים טוב, זה מותג הבית הכי מצליח בארצות הברית. ובסופו של דבר, כשבודקים את זה, קוסקו זה עסק של 11% גרוס מרג'ין, רווח גולמי. של רווח גולמי זה בעצם ההכנסות מינוס ההוצאות הישירות, בלי הדברים הנוספים כמו משרדים וכאלה דברים. 11% רווח גולמי, שזה נמוך ביחס למתחרים.
כן.
זה לא גבוה בכלל.
שעוד פעם, פה אפשר, בעצם לוולמארט יש, יש שני סוגי הכנסות. יש את הדבר שהוא רוב ההכנסות, שזה ההכנסות מהמחירות של המוצרים. וכשאנחנו מדברים על רווח גולמי, והכי רלוונטי לדבר עליו בהקשר הזה, כלומר, כשהם מוכרים לך קטשופ, כמה הם מרוויחים? אז כמו שאמרת, הם מרוויחים מעט. בכל החברה זה בערך 11%, אולי אפילו קצת פחות. ויש את הרכיב השני, שזה ההכנסות ממנויים.
אמרת וולמארט, אבל בהתחלה.
סליחה, קוסקו. אז ובקוסקו, אז הרווח הגולמי על המוצרים הוא יהיה נמוך, הוא 11%, אולי אפילו פחות מזה, אם ננקה את הרווח השני, את המוצר השני, שזה היה הכנסות ממנויים. והרווח הגולמי על הכנסות ממנויים, אם נחשוב על זה שנייה, הוא 100%.
כן, הדמי מנוי, אין לזה עלות, הם לא מפרסמים את זה. זה לא קורה בשום עלות, הם פשוט 100% רווחיות על דמי מנוי, והדמי המנוי מהווים 70% מהרווח התפעולי שלהם. 30% מהמוצרים ו-70% מהמנויים.
כן.
שזה בעצם, אם תחשוב על זה, זה ביזנס של מנויים. קצת דומה אתה יודע, תחשוב על אדובי אולי.
כן, כן, בעצם העסק הוא שמביאים את הלקוחות לחנות, בהגדרה שהם כמעט ולא מרוויחים עליהם. עכשיו, שנייה, זה גם, למה אנחנו אומרים שזה עסק מצוין? מה מצוין פה? איך אפשר לדעת, איך אפשר למדוד בצורה אובייקטיבית אם זה מצוין? כי העסק הזה, אם נסתכל על שיעורי הרווחיות שלו, הם מאוד נמוכים.
אז יש להם נאמנות לקוח מאוד גדולה, ואנחנו דיברנו על דמי חבר בסיסיים, שזה $60 בשנה, יש דמי חבר שהם פרימיום, מה שנקרא אקזקיוטיב. זה עולה פי 2. זה אתה משלם $120 בשנה. מה אתה מקבל תמורת תוספת של $60? אתה מקבל 2% קשבק. זה בתכלס הנחה, 2%.
כן, אז הם מורידים לך עוד יותר את המחיר, ובתמורה הזאת אתה משלם מנוי שנתי גבוה יותר.
עכשיו, זה מוגבל עד $1,000 קשבק בשנה. בוא נבין מה הם עושים כאן. אתה מוסיף $60 בשנה, שאתה משלם up front, וכדי לחסות ההשקעה הזאת, אתה צריך לקנות ב-$3,000 שם. אם אתה רוצה להגיע לעד 1,000, שזה הקשבק הכי גבוה שאתה יכול לקבל, אתה צריך להוציא שם $50,000 בשנה.
כן.
זה קצת מוגזם, אוקיי? אבל אתה יודע, בואו מאחלים לכם שתגיעו למלוא הקשבק בקוסקו. anyway, אז זה נורא נורא משתלם. עכשיו יוצא שאני חושב 43, יותר מ-40% מהלקוחות לוקחים את הפרימיום, אבל הלקוחות של הפרימיום אחראים לי יותר מ-70% מההכנסות שלהם. כי זה גם מתמקד בלקוחות היותר כזה.
כן, אלה גם יקנו יותר. מי שיכונה הכי הרבה, אז כבר יעשה את זה.
נכון, אבל יש דרגה אחת גבוהה יותר. וזה אם אתה מוציא כרטיס ויזה של קוסקו. עכשיו, פה אתה אומר, הנה, פה הם עוקצים אותך. כי כשאתה מגייץ, גוזרים לך בטח קצת כמה אחוזים על הגיוס, נכון? לא, אז לא, אז מה שהם עשו, הם באו לחברות אשראי ואמרו, תראו איזה לקוחות יש לנו. הם פרימיום, הם לקוחות שלא דיפולטינג, תשלמו לנו עבור הזכות לנפק להם כרטיס אשראי.
שם, אני לא זוכר, לפני כמה שנים היה קטע עם אמריקן אקספרס.
כן.
נכון?
נכון, עכשיו כבר אין את אמריקן אקספרס.
אמריקן אקספרס היו שם ממש מאז ומתמיד, היו שם שנים על גבי שנים, עד שממש לפני כמה שנים קוסקו באו אליהם, הורידו להם את החיים, ממש גמרו להם על התנאים, וכך אמריקן אקספרס, שהיא מותג פרימיום בתחום של כרטיסי אשראי בארצות הברית, נאלצה לוותר על הביזנס הזה.
כן.
ואז זה ריסק את המניה וזה, באמריקן אקספרס. מה שההזדמנות קנייה, דרך אגב, באמריקן אקספרס, אבל זה לפעם אחרת.
כן, זה נעשה. בוא, אני רושם את זה שנייה. אז הם ריטיילר ענק, הם, הכנסות שלהם בערך $250 מיליארד בשנה, הם מכניסים על כל עובד $750,000 בשנה. הם עושים אומנם שליש מההכנסות של וולמארט, אבל הם עושים את זה על הרבה פחות אנשים ועם הרבה פחות עובדים.
כן.
בקיצור, קוסקו זה עסק מצוין, ועכשיו אנחנו הולכים לדבר על מה שאמיל עשה במניית קוסקו, ולפני כן, דיסקליימר, הניתוחים והערכות הם בגדר דעות בלבד, כל עושה במידה נמצא בשידור זה שימוש עושה זאת על דעתו ועל אחריותו הבלעדית, אין לראות באמור המלצה או הזמנה לביצוע פעולות כלשהן. המידע המוצג אינו להשערה בלבד ואינו תחליף לייעוץ, יש לקחת בחשבון את הסיכונים הטמונים בהשקעות בניירות ערך, אנחנו לא אחראים להפסדים כספיים שעלולים להיגרם לאדם הפועל על דעת עצמו בעקבות התכנים שעולים כאן. אז אמיל, נהד קוסקו, חברה נהדרת, מניה סבבה, מה אתה עשית איתה?
אז אני עשיתי בקוסטו, עשיתי פוזיציה של מה שנקרא מחירה בחסר, או שורט בעגה העממית, שנעשה פה מגה דיסקליימר, שורט הוא דבר שאני מאוד מאוד לא ממליץ לעשות למי שלא ממש מומחה ובעל ניסיון בהשקעות, כי בשורטים אפשר להפסיד כסף בלתי מוגבל, שזה לא מה שקורה כשאנחנו קונים מניות. אז זה דבר שאני מאוד מאוד ממליץ לא לעשות אותו למי שיודע מה הוא עושה, זה כמו אופציות. מי שלא בקי, אם כבר קונה מניות, שיקנה מניות בצורה רגילה. עכשיו, עוד פעם, למה עכשיו, אחרי שעשיתי את הדיסקליימר הזה, בואו נחדד, מה בא בשורטים? אם אני עכשיו קונה מניה, שמתי 100 שקל, במקרה הכי גרוע, שמתי 100 שקל. מה זאת שאני עושה שורט, אני בעצם צריך שהמניה תירד. עכשיו, אם אני עושה שורט על מניה ב-100 שקל, אבל במקום לרדת היא עולה פי 5, יכול לקרות, אז פתאום אני מופסד ב-500%. כאילו, סיכנתי בראש שלי 100 שקל, אבל פתאום אני מופסד ב-400 שקל. כן, זה היה, כאילו, אני צריך אחרי זה להחזיר 500. ההפסד הוא בלתי מוגבל. ויש אנשים שאיבדו את הקריירה שלהם בשורט, וגם יש אנשים שאיבדו את החיים שלהם בגלל שורטים כושלים, ולקחו את חיים, כי אתה ממש יכול להגיע לחורבן כלכלי משורט תמים. אז זה מאוד מאוד מסוכן. ומה שקורה בקוסקו היום, אחרי שאמרתי את כל זה, הוא שיש שם דבר שהוא מאוד מאוד חריג אם נסתכל היסטורית. קוסקו היא חברה נהדרת. היא במצב מאוד מאוד דומיננטי בתעשייה שלה. יש לה, מדברים על חפיר, החפיר שלה עצום, אף אחד לא יכול להתחרות בה בתחום שלה. יש לה מאוד כוח מול הספקים, הלקוחות שלה אוהבים אותה, המחירות שלה צומחות 8% כל שנה, הם גם פותחים קצת עוד סניפים כל שנה, הכל נהדר בעסק, אין פה שאלה, אבל בהשקעות לכל דבר יש מחיר מסוים. ודרך מהירה לבדוק כמה חברה, זה גם דבר שאני מקדיש לו הרבה מאוד זמן בקורס, שזה איך להסתכל על מחירים של חברות, או מכפילים, מה מכפילים אומרים, ודרך מהירה לבדוק מה מתומחר במחיר של המניה, אז להסתכל על המכפיל, על מכפיל הרווח, שגם, אנחנו מדברים הרבה על איך מחשבים אותו. ובקוסקו מה שקורה ממש בשנה האחרונה, שמכפיל הרווח שלה הגיע לרמות מטורפות. אפשר לבדוק, נגיד קוסקו, אפילו לקחת את המניה, 10 שנים אחורה, להסתכל על מכפילי הרווח שלה. יש כל מיני גרפים שאפשר לראות גם באתרים באינטרנט. והוא עם הזמן עולה, יורד. עכשיו, בגלל שהיא חברה טובה, השוק כל הזמן מעריך את זה, אז נותן לה מכפילים של חברה טובה, 25-30. ומה שקורה עכשיו, שמכפיל הרווח של קוסקו הגיע לרמות, אפשר להגיד בועתיות אפילו, אתם לא יכולים מסתכלים על זה, אבל באזור אפילו המכפיל רווח של 75-55, אתם לא יכולים מסתכלים על זה. עכשיו, להבין כמה זה קיצוני, בשביל שמניית קוסקו תצדיק את המחיר הנוכחי שלה, אנחנו צריכים, בשביל שנגיע למצב שנחשב וזה יהיה שווה את המחיר, אנחנו צריכים שהיא תצמח במשך 30 ומשהו, נגיד 35 שנה בערך, 8% בשנה. ככה שאם היום, ושזה אומר במילים אחרות, שאם היום היא מכניסה 150 מיליארד דולר, היא תצטרך להגיע למצב שהיא מכניסה 4 טריליון דולר, כאילו עוד 30 שנה. דברים מאוד מאוד קיצוניים. ואם זה קורה, אז המניה עכשיו נסחרת בשווי שהוא הוגן. גם זה לא שמי שקונה אותה עכשיו ירוויח כסף. בשביל שמי שקונה אותה עכשיו ירוויח כסף, צריך שהיא תצמח הרבה יותר מזה. ולכן המחיר של עכשיו נראה מאוד מאוד מנופח, ומלעשות שורט, למר נגד המניה פה, נראה לי שיהיה קשה מאוד גם מצב שמפסידים כסף, כלומר שהמניה תעלה עוד יותר לאורך זמן.
כי זה לוויתן שמן וכבד גם.
כן, השוק פה יותר מדי אופטימי. מצד שני, הסיבה של מבחינתי זה שורט שהוא לא רע, היא שבשורטים מהסוג על חברות כמו קוסקו, הסיכוי עכשיו להפסיד המון כסף הוא מאוד מאוד נמוך. למה? כי זה לא חברה שהיא חלום, זו חברה שהיא מאוד מוכרת, והיא חברה רווחית, והיא צומחת בשיעורים קבועים בשנה. אין מצב כמעט שקוסקו עכשיו פתאום תצמח 30% בשנה. היא צומחת כל שנה, איזה נוסחה. המחירות שלה עולות קצת, היא פותחת עוד חנויות, יש איזה נוסחה כזה למחירות של קוסקו. הדרך היחידה שזה יכול לעלות יותר זה אם קוסקו פתאום תעשה עלה עצבנית של המחירים, או שהיא תקפיץ בצורה מאוד מאוד אגרסיבית את מחיר המנוי, שהם שני דברים שהם מאוד לא סבירים, מסיבות שמי שהזין למה שאמרנו עד עכשיו, זה יהיה ברור לו למה שני הדברים האלה הם לא מאוד סבירים שיקרו. ובנוסף, זה לא מניית חלום עם סטוק, שתעוף על שטויות ותעלה פי חמש כמו AMC או GameStop, שהזכרנו פה הרבה פעמים. אז זאת מניה בוא נגיד, ה-upside risk, הסיכוי שפתאום היא תעוף לשמיים ותתפוצץ הוא מאוד נמוך. כאילו עכשיו אנחנו כבר במכפיל שהוא הרבה יותר גבוה מכל הזמנים, במחיר מאוד מאוד יקר, אז כמה זה כבר עוד יכול לעלות לאורך זמן? גם אם פשוט, פתאום יהיה שוק מאוד יהיה אופטימי. אז הסיכוי שהמניה תעוף פתאום ותעלה 50%, 60% הוא מאוד נמוך, ולאורך זמן, אז זה ברמה המסחרית, מה הגיוני שיקרה בזמן הקצר, או מה הסיכונים שלי כשאני עושה את השור. ואם אני מדבר על השקעה ארוכת טווח, הסיכוי שבמחיר הנוכחי, קוסקו תיתן תשואה שהיא גבוהה יותר משוק המניות הכללי, לדעתי, הוא מאוד 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 נמוך, ולכן זה שורט, זה פוזיציית עוד שנשמעת לי לא רעה. Having said that, בשורטים באופן כללי צריך להיזהר, ויש כל מיני מגבלות שאני לוקח, וכל מישהו מקצועי בשורט יודע את זה, אז שומרים בשורט על פוזיציות שהן מאוד מאוד קטנות ביחס לגודל התיק, למרות שזה שורט שהוא יחסית בטוח.
כן, בעצם צריך להבין כשאתה מנהל תיק השקעות, אתה אוסף את האחוזים הקטנים. נגיד, אתה אומר, נגיד שקדשתי לזה 5% מהתיק, לשורט. אז אתה אומר, וזה קוסקו, זה לא שזה מניה שתקרוס כאילו לאפס. זה טוב, אז כמה אחוז כבר עשית? אם עשית 0.5% בשבוע, זה מדהים ברמה השנתית.
אני אגיד יותר מזה, 5% לשורט זה המון. אני לא אשים 5% לדבר כמו קוסקו, דבר ראשון. דבר שני, כשאני עושה שורט, אני אפילו לא צריך, אני לא צריך להרוויח כשאני עושה שורט. אני צריך לעשות יותר טוב מהשוק. אז אם אני עכשיו אעשה שורט על קוסקו שנתיים, והמניה לא תזוז, בזמן שהשוק עלה 10% בתקופה הזאת, זה שורט פנטסטי. אפילו אם שורט קוסקו תעלה 5% בשנתיים, והשוק עלה 20%, זה גם שורט נהדר. אז זאת הדרך הנכונה להסתכל על שורטים. אני אפילו
מעניין, אבל למה זה הגיוני? אתה רוצה בסוף להרוויח?
אני, כשאני עושה שורט, אני לאו דווקא רוצה להרוויח. אני רוצה שתהיה לי, אני רוצה שיהיה לי, להוריד את החשיפת שוק שלי, אני יכול להיות שורטים. בוא נגיד שאם עכשיו...
להקטין את הבטא כאילו?
אני רוצה, כן, להוריד, כן, שרגיל לקרוא לזה. אני לא קורא לזה בטא, אם כבר אני קורא לזה יותר דלתא, אבל להוריד חשיפת השוק, להוריד חשיפת השוק. אם עכשיו יהיה משבר חזק והשווקי המניות יקרסו, קוסקו אולי היא תיפול פחות מהשוק, למרות שגם מכפיל שהיא כל כך גבוה שהיא תיפול. ואז במצב הזה זה מחסה לי מול פוזיציות אחרות, זה מוריד לי את החשיפה. אז זה דבר אחד שהוא חיובי. ואז זה מאפשר לי שני דברים. אחד, זה מאפשר לי להיות בחשיפה נמוכה יותר מול השוק בכללותו, שזה לא דבר רע. עוד דבר שני, אם אני רוצה להיות בחשיפה מלאה לשוק, אז אני יכול פשוט מול השורט לקנות מניה אחרת. ואז כאילו להיות ביותר מ-100% לונג.
נייס. רגע, ומה עם לונג שורט, קוסקו, וולמארט? כי אתה בעצם, אתה רוצה להקטין חשיפת שוק, ווולמארט היא מניה דפנסיבית. וסביר להניח שאם השוק קורס, יש לך יותר חזקה במניות שבתנאי שוק קורס הן פחות זזות.
זה מבחינת בניית תיק? כן, אז בתיק יש מקום ל...
כי הרי יש ביניהם פער בין קוסקו לוולמארט, ואתה אומר, הם די באותו סגמנט.
נכון, לוולמארט ספציפית אין לי דעה לגביה. לא, אין לי פוזיציה לפה או לפה. אז זה דבר שהוא עומד בפני עצמו. נגיד, יש לי חברה שאני מחבב, שהיא חברה היוונית, ג'מבו.
צריך לנסת לה, פרק.
שהיא חברה קצת בעולם, היא לא מוכרת אוכל, אבל היא גם חברה קצת בעולמות של קוסקו ווולמארט, יש שם דמיון, והיא בכלל ביוון.
יש גם סניפים בארץ.
נכון, יש סניף אחד בארץ, אני חושב, עוד כמה שצריכים להיפתח. והיא אמת חברה, אם מסתכלים על המאפיינים, הפיננסים שלה, יש הרבה דמיון לקוסקו, היא צומחת בקצב דומה. גם יש לה אתוס של מחיר נמוך והחזרת כסף לה, והצעת ערך טובה הצרכנים, והיא נסחרת במחיר שהוא הרבה הרבה יותר זול. עם קוסקו דיברנו על שנסחרת במכפיל של 70, אז ג'מבו נסחרת במכפיל של 12 בערך.
וואו.
והחברות צומחות בקצבים דומים, ושני עסקים הם עסקים נפלאים. אז אולי אפשר באמת להסתכל על זה כזה מול זה.
אז מי שמעוניין להירשם, ללמוד את כל הידע הנהדר הזה, עוד שבועיים נפתח קורס עם אמיל, ניתוח פונדומנטלי, יש לינק פה למטה בספוטיפיי, קורס במחיר מאוד הוגן, כמו קוסקו, עם שירות מאוד הוגן, כמו קוסקו. מה עוד כמו קוסקו? דמי מנוי.
אנחנו גם מחלקים לקניקיות.
כן.
$1.50, כמו קוסקו. סתם, במרכז המבקרים אולי נביא מכונת נקניקיות למחזור הבא של מרכז המבקרים.
הנה מה דומה כמו מנוי. כן. שמי שמצטרף לקורס נכנס לדיסקורד.
אופה.
ויכול לצפות גם בקורס המוקלט. אפשר לצפות בפרקים. לא החמצתם שיעור, צפו במוקלט. צפו בו גם בעתיד. יש לכם...
מי שירשם היום ברגע זה, יוכל לצפות בשיעור של CMC, שהיום מחזור הקודם, נכון?
כן, חזרה לעבר.
עד שזה, השיעור הזה כבר, בשיעור, כאילו כשהשיעור הבא נכנס, אז זה מבטל את השיעור שהיה, נכון?
בדרך כלל כן, אנחנו מעלים את הדבר העדכני, אבל אם תבקשו יפה, אולי תקבלו
צפייה בו. אז יש פה שבוע בלבד, אפילו פחות, עד שהפרק יימחק, אז אני ממליץ לכולם.
זה מדהים כמה, באמת, מי שנמצא בקורס הזה נחשף לדברים ש... וואי, אנחנו לא כותבים מספיק, אה? אבל טוב, זה... זה הלוס לידר שלנו. טוב, על מה יש לך לרחל, אמיל?
בעולמות הרכילות שמה, יש דברים חשודים שקורים במשפחת המלוכה הבריטית, אתה בעניינים?
כן, העלימו את משמה.
כן, קייט נעלמה.
עשו אותה אבל בפוטושופ אחרי זה שוב פעם, אז היא בסדר.
והם כל פעם עושים, כבר היה שלושה פוטושופים שלה.
כן, מה שקורה זה שיש דיבורים על מצבה הבריאותי, אבל כדי להראות שזה לא נכון, היא הצטלמה עם שני ילדיה, או שלושה, לא זוכר, לא ספרתי, ואז חדי העין שמו לב ש... נגיד, השרבול מתנהג מוזר, היד נמצאת בצורה הזה, ואז אמרו, היי, נראה שמישהו עשה פה פוטושופ רציני.
לא, מישהי ממש לקחה את העבודה, והיא עשתה עבודה, והיא ראתה שהתמונה הזאת של, של, של קייט בתמונה, נלקחה מצילום שלה למגזין.
את זה לא ראיתי.
ממש, היא עשתה השוואה, אתה רואה שזה ממש אותו פריים?
כן.
הם לקחו אותו מהשאר של המגזין, והדביקו אותו על התמונה.
ומה היה הכיסטוח? קייט מידלטון כתבה, לכאורה, מישהו כתב מהחשבון שלה, שחחחח, אני, יש לי תחביב, אני עושה פוטושופ כתחביב, אז ניסיתי לבדוק האם אני יכולה, במקום להצטלם עם ילדיי, לפצ'פ את עצמי.
כן, ומה שהכי עזוי פה, שאם זה היה אמיתי, אז היית מצפה, אוקיי, בואו תראו את התמונה האמיתית, בשביל שתראו שאני בחיים. אבל התמונה הזאת לא מגיעה. אחרי זה הוציאו סרטון, ראית את הסרטון? הוציאו סרטון, סרטון שכאילו להוכיח, זה השלב הבא, שהנסיכה קייט וויליאם הולכים ברחוב, היא נראית מושרת, שזה אמור, הוציאו סרטון, אז זה אמור כאילו להגיד, אוקיי, מה אתם רוצים, הנה הנסיכה. אבל הסרטון הזה שהם הוציאו בשביל להוכיח שהיא קיימת, הוא סרטון בייחוד של הסרטוני הבאמים של פעם, אתה מכיר את זה?
כן.
שהיו רואים הבאם, כאילו, וזה היה מאוד... מאוד דאוי ומפוקסל. כן. וזה הסרטון שבא להוכיח שהנסיכה קייט
זה
בחיים.
זה מצחיק, זה כמו שמישהו פעם צחק על זה שכשאנחנו רוצים לראות כוכב, אז יש לנו טלסקופ שמראה לנו כל פרט על הכוכב, אבל מצלמות אבטחה בבנקים, אתה רואה כזה 4 פיקסלים על המסך. כן.
אז ככה זה נראה. ואז השאלה, מה קורה שם? ברור שקורה שם משהו, אז השאלה מה? אז אבי, מה התיאוריה שלך?
אין לי מושג מה קורה שם. אני מקווה שהיא בריאה ושלמה, ושלא רצחו אותה כמו דיינה. סתם.
אני אמור שלי, הוא בגד בה, הוא עשה לו... הדיבור הוא כזה, אמריך צ'ארלס.
כן.
יש לו סרטן, בדרך, יש לו סכנה, סרטן ספני, וויליאם הולך להיות מלך, והשמועה זה שהוא לא רוצה שיקרה לו מה שקרה לאמא שלו, לאבא שלו, שהלך עם אישה שהוא לא זה.
כן.
אז הוא רוצה שזה מישהו שהוא מאוהב בה, שיודעים, יש גם דיבור מי זאת, אז הוא בעצם עשה לקייט תרגיל איתה, ועכשיו עושה חרם. זה הדיבור.
זה נשמע מאוד הגיוני.
ימים יגידו.
זה נשמע מאוד הגיוני, אבל זה לא שהיא נצפית במקומות אחרים.
לא, היא לא נצפית.
לא נצפית.
בכלל.
אז אולי פשוט זרקו אותה למרטף, כמו שעושים בבית המלוכה בדרך כלל, לא?
יש, היה שם איזה, במשפחת המלוכה, איזה אח או אחות, ששקלו אותם באמת, בתקופת אליזבט.
כן, זה די מקובל.
בטח, מקובל.
מה, רגע, לך לא היה?
לי לא, לא, אצלנו לא. Mm.
אבל... טוב, יש דברים שלא אומרים בפודקאסט כנראה. טוב, מקווים שנהנתם. מקווים שאנחנו נהננו.
וספרו לחברינו.
כן, אדיוס.
יאללה ביי.